ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הטור הימני הוא כעין הקדמה או יסודות שעליהם מתבססים הדברים האחרים. אני מתכוון למקורות 1, 2 ו-3. אין ספק, כתב המהר"ל, שכל הסיבות שהיו בטור מלכה, המהר"ל דיבר שם על סיבות החורבן, לא היו במקרה. מדוע? כי כל דברים גדולים אינם במקרה, והתבהר בסמוך והוא דבר נפלא. אז המהר"ל עצמו מדגיש את המיוחדות שסתם אין מקריות בעולם, אבל דברים גדולים, דברים בעלי משמעות, לא במקרה. וכך חזר על זה פעם נוספת, שכבר אמרנו שאין דבר מן הדברים הגדולים כמו זה במקרה. ועל זה כתב הרב הוטנר, וכבר השריש בנו המהר"ל דברים גדולים אינם במקרה. אל בוודאי יש בפרשה הזאת תוכן קבוע, דהיינו יש כאן יסודות גדולים בדברים הללו. לענייני יום ירושלים יש ליסודות הללו דברים שאפשר פשוט למשש אותם בידיים. סיפר אביהו בן-נון אלוף, שהיה טייס צעיר במלחמת ששת הימים, וקיבל את המשימה בחוו באייר להפציץ שדה תעופה מסוים, והתקרב לקהיר, והוא רואה נגד כל המצופה שזה מפציץ מצרי כבד בשטח, והסתפק מה צריך לעשות, אם להיות דבק במטרה להפציץ או להפציץ את התנורה שם. המטוס המצרי הזה עושה שמיניות באוויר כפשוטו, ומסתחר ומסתחר, והחליט לא, הוא לא יטפל בו, הוא יבצע את המשימה שלו, וביצע את זה וחזר. אחרי זמן נתברר שבמטוס המצרי הזה היו הרמטכ"ל המצרי וכל המטה. ליבו יקה אותו, יכול היה במכה אחת לשים את הכל, אבל הוא גמר את שירותו בצהל, פנה לשוק הפרטי ועשה עסקים, ונפגש אי שם בעולם עם איש עסקים ירדני, ותוך כדי ביזנס התברר שהירדני הזה היה בקר התעופה ברמאללה. באותו בוקר נאסר מצלצל לחוסיין ואומר לו, תשמע, 400 מטוסים מצריים מתקיפים עכשיו את תל אביב, מצריים מתקיפים את חיפה, אם אתה לא מצטרף עכשיו אתה מפסיד. אני עוד שמעתי באוזניי ב-11 בבוקר, לפני שמוצב הפעמון התחיל לטרטר את אשכול כמעט מתחנן ברדיו לחוסיין, אל תצא למלחמה, לא נפריע לך, לא נפרוץ את הגבולות, שב בשקט. כשהוא קיבל את הידיעה הזאת מנאסר, אז לא ידע מה לעשות מצד אחד, מצד שני. אז הוא שלח לבקר שלו ברמאללה, תשמע, אתה רואה שם מטוסים? לא רואה, מסתכל, לא רואה שום מטוס. אז נאסר עובד עליי בעיניים, החליט לא לצאת למלחמה. תוך כדי דיבור הוא אומר לו, תשמע, אני רואה כל השמיים של תל אביב זרועים במאות מטוסים. הוא אומר, חוסנה, הוא צדק. ואז הוא פרד במלחמה. אני זוכר שאמר לי הנזיר, שהתחילו שם הסיפורים האלה בפרדסי אשקלון, כל מה שאלוף טל שם התקדם, מה לנו ולסיני, מה קורה פה? לא ידעתי. איך שהתחיל, אמרתי, זהו זה, זה הכל בשביל ירושלים. מה התברר? שהמטוסים הישראלים חזרו אז מהסיבוב הראשון של הפצצת קהיר, והם חזרו ללוד ולתל אביב. אז זה מה שהוא ראה ברדאר שלו, ועל סמך זה החליט חוסיין שהוא יוצא למלחמה, שהרי נאסר צודק. לא במקרה, אותם השניות שהאלו שראו, הוא ראה מטוסים, רק לא ראה איזה מטוסים הוא ראה. ומה יהיה עם המפציץ הזה? מתברר שכשהוא הסתחרר, הרמטכ"ל המצרי הזה, הצבא המצרי היה ערוך בדוקטרינה הרוסית עמדות לכל אורך סיני כדי לקדם את פני הרעה של הצבא הישראלי שיפלוש. ומכיוון שהרמטכ"ל המצרי הזה לא נהרג והוא ראה את החורבן של המטוסים שלו, אז הוא נתן הוראה לצבא המצרי לסגת, וכל אותם תמונות מפורסמות שרואים חיילים מצריים בורחים יחפים עם נעליים בלי נעליים לכיוון של הסואץ, היה בגלל ההוראה הזו של הרמטכ"ל שלא נהרג על ידי הטייס הישראלי, ונתנו לו שירות לעשות. דוגמה קלאסית שדברים לא במקרה, אלא רק בפרספקטיבה של זמן אתה שומע את הדברים האלה. ודבר נוסף, לא יקרא אותו מחוסר זמן, הסיפור של הרב ישראל אריאל, אני שמעתי את זה ממנו ביום הוריו גרו בבית וגן, ואחרי הצהריים, אחרי שירד מהר הבית בכיבוש הראשון, אז הוא פגשתי אותו כשהוא בא להגיד לאבא שלו שלום, כשהוא היה עוד לבוש כולו בבגדי השרד המלחמתיים, והוא סיפר לי את זה. אותה גמרא מופלאה בתענית שהחורבן של בית ראשון ובית שני היה ביום רביעי, שהלוויים אמרו על הדוכן שיר של יום ולא הספיקו להגיד יצמיתם השם אלוקינו, ובאו אויבים והרגום. היה חסר את הסיפור הזה. ביום שלישי בלילה הייתה החלטת ממשלה, לא כובשים את העיר העתיקה, מחתרים אותה מסביב. אשכול האססן, אולי בצדק מבחינתו, בעיה גדולה, מה יהיה עם העולם הנוצרי, אז לשבת רק מסביב. כך הייתה החלטה. הרב גורן שיגע את מוטה גור, הוא יכול היה לשגע, מוטה גור לא קיבל, הוא לא יפר את ההוראה, לא י... הרב גורן, אני הולך איתך לבית סוהר, בוא נכבוש את ה... הוא אומר, לא כובש את העיר העתיקה, לא נכנס. בארבע לפנות בוקר מצלצל לטלפון בביתו של אשכול, בגין על הקו. בגין היה כמה ימים אחרי שהוא הצטרף לממשלה. בגין היה חסיד של ה-BBC, היה שומע את החדשות. הוא אומר, שמעתי עכשיו ב-BBC, הוא אומר לו, שמועצת הביטחון אמורה להתכנס בשבע בבוקר ולהחליט על הפסקת אש. לא נוכל לכבוש אם לא עכשיו. אשכול התרכך ונתן הוראה למוטה גור, ואת השאר אנחנו הרי רואים בעיני בשר שלנו. דברים גדולים כאלה לא במקרה, לא במקרה שהוא שמע את ה-BBC, ולא במקרה... התכנון המופלא הזה, זוהי דוגמה. עוד דוגמה לא מקרית, יום רביעי, אז כתוב בשולחן ערוך בטור, ביוד, אני קורא במקור ארבע, ביוד באייר מת אלי הכהן ושני בניו ונשבר עולם, בחפחת בו, זה הנוסחה שלפנינו, מת שמואל הנביא וספדו כל ישראל, כפי שכתוב בשמואל. לחכות עד יום רביעי בחפחת באייר כדי שהעיר תיכבש, זה לא יכול להיות מקרה. חוץ ממה שאמרה לשריש בנו וכל היסודות הללו, וכשאתה היום מתחיל לקלף את הגרעינים ההיסטוריים האלה ואתה רואה את היסודות האלה, מה יש שייכות לשמואל בדבר הזה? זה תורף העניין שלפנינו. אז במקור חמש אומרת הגמרא, מה ידכתי וילכו שמואל וישבו בין היות. אז המערשה כבר מאיר שהגמרא פה הרכיבה כמה פסוקים, רמה, רמתיים צופים, שמואל הרמתי, כל אלה הם מקומות מוגדרים של שמואל. ניות ברמה זה משכונה כזאת, שכונת ניות בתוך רמה. הגמרא פה מרכיבה כאילו על סמך הפסוק הזה בשמואל איזה שני מקומות כאלה. זה מה ששואל, וכי מעניין ניות אצל רמה, אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. אז הגמרא נאלצת להוציא את המוסד או להסביר את התוכן הפנימי של ניות בגלל המיזוג הזה בין ניות לבין רמה. דוד נרדף, דוד בורח אל שאול, הוא מינה אותו, הוא הכניס אותו לתגר הזה של מלכות, גבלד שאול רוצה להרוג אותו. אז במה מוסקים? תעזוב אותי, בוא נלמד תכלס. שלוש מצוות נצטבו ישראל, למנות להם מלך ולחוץ לראשון המלך ולמנות בית הבחירה, וכולם מקיים שמואל. הוא מנה שני מלכים, הוא נותן הוראה למלך, והוא עוסק בקביעת המקום של בית הבחירה. אומר רש"י, יושבים ברמה שהייתה עירו של שמואל ועוסקים בנויו של עולם. את המסורת כתוב בתורה, את המקום אשר יבחר, אבל לא כתוב איפה המקום הזה. אז הספרי כבר מלמד אותנו שבני אדם היו חייבים להיות שותפים עם היסוד של המשך חוכמה, שקדושה יכולה לבוא כשבני אדם הם שותפים לה. אז למצוא מקום מן התורה לבית הבחירה, למצוא איפה הדבר הזה רמוז. מכאן מה שכתוב ב... נניח במספר, קראנו עכשיו מספר 4, מספר 5, מספר 6, מתברר שבהרבה מקומות במקרא ובמסורות חז"ל בהתאם לזה, שמואל מניח יסודות גם למקדש וגם לסדרי העבודה בו. כתוב בדברי הימים ש לפני שנבנה המקדש, כשסידרו את סדרי העבודה, הם היסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. על סמך זה דומר את הגמרא בתנית במספר 7, מיתווה משה תיקן להם לישראל 8 משמרות, 4 מאלעזר ו4 מאיתמר, בא דוד ושמואל במידם על 24, שנאמר הם היסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. דיינו, את סדרי העבודה עוד לפני שנבנה המקדש, את סדרי המעמדות על כל פנים בשלב הראשון, הם סידרו בדבר הזה. אבל יש גם טקסט, וזה כתוב בירושלמי מספר 8, מגילה שמסר שמואל לדוד. סליחה, אני אקרא מה שיש בגמרא. מגילה שמסר שמואל לדוד, סט של תוכניות, תוכניות שעליהם כתוב בדברי הימים, הכל בכתב מאת השם. אז היה איזה גילוי ששמואל אחראי למסירה שלו, והוא מסר לדוד. אמרה אחיתופל ברוח הקודש. אז יש בפירושים החדשים של תלמידי גור, שלאור הוראת רבם התחילו ללמוד ירושלמי, מגילה שמסר שמואל לדוד, שכתוב בו פרטי בניין בית המקדש וכתיב גבי הכל בכתב את השם עליי, אמרה אחיתופל ברוח הקודש. כלומר, פרשה אחיתופל ברוח הקודש, לפי שהיו דברי הסתומים, לא כולם ידעו לקרוא טוב את התוכניות הללו, ופרשה אחיתופל על ידי רוח הקודש, שנפתח ליבו להבין ולהשכיל אמיתת פירושם, והזכיר זה להגיד חוכמתו. וזה גם מה שיש בירושלמי במגילה במקור 9, רבי ירמיה בשם רב שמעון ורב יצחק, מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנה להידרש, מה איתה? הכל בכתב, זו המסורת, מיד השם, זו רוח קודש, עליי הזכיל, מכאן שניתנה להידרש. רבי ירמיה באי ולמה לן אמרין ותבנית כל אשר היה ברוח אמו, מה ברוח? ברוח פיו. אז כאן יש כבר פרשנים קודמים יותר בפני משה, שמסר שמואל לדוד, לבניין הבית וצורתו ניתנה גם כן להידרש, שלא יוסיף ולא יגרע. דיינו, יש פה טקסט ויש פה מגילה, אבל יש בה גם את המרכיבים של תורה שבעל פה. המסורת שמסר לו בכתב, מכאן שניתנה להידרש, דהשכיל, משמע להשכילו לדקדק בה. ולמה ללמוד מזה שניתנה ברוח הקודש, הכתיב בידי הכל אשר ברמו, ומזה יכול לה לומר מהו ברוח, ברוח פיו, שאמר לו גם כן ברוח, ואין לנו רמז ביותר, למרכים ביד השם ברוח, מיד השם זה רוח הקודש. וכיוצא בזה בקורבן העדה, אלא שהוא שלשל מסורת נוספת. מגילה שמסר שמואל דוד, שהיה כתוב בתווית במקדש, שמסרה הקדוש ברוך הוא למשה, מסורת קדומה מאוד, וממשה ליהושע, יהושע לזקנים, ומזקנים לשמואל, ושמואל מסרה לדוד, ושרה דוד לשלמה, ולא אמר לו הכל בכתב מאת השם עליי השכיל. וכאן בא הפירוש של מסורת והשכלה וכו' וכו', ומקורו של דבר זה במספר 10 במדרש שמואל, התייצבו והיא שפטה איתכם. רבי בשם רבי שמואל ברבי יצחק, מגילת בית המקדש שמסר הקדוש ברוך הוא למשה בעמידה, וזה רמוז, ואתה פה עמוד עמדי. עמד משה ומסרה ליהושע בעמידה, קרא את יהושע והתייצבו. עמד יהושע ומסרה לזקנים בעמידה, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, והתייצבו לפני האלוהים. עמדו זקנים ומסרו לנביאים בעמידה, עמדו נביאים מסרו לדוד בעמידה, לית להקרא. לזה אין לנו מקור, אבל אנחנו משלימים את החשבון הזה. עמד דוד ומסרה לשלמה בעמידה, ואתה שם חונני והקימני והשלמלם, הכל מת מרדב השם. אז יש לנו מסורת, שמואל החוליה כמעט האחרונה במסירה של מסורת שיסודה בסיני על מבנה המקדש ועל כל מה שמתלווה לו ועל כל הדרשות, והוא נותן אותו לדוד. ולרגע היה חשש שכאן המסורת הזה תתנתק, וכך במספר 11 בצד השני, שדוד חולה והוא חושש שבא קץ ימיו, ביקש רחמים לפני הקדוש ברוך, אמר לפניו, ריבונו של עולם, העמידי לי. הוא מסתומן שם על כף המוזניים כל מיני דברים, נצח בית דוד וכו' וכו', לא עזר. העמידי לי בשביל בית המקדש שמסר לי שמואל הנביא. אני, יש לי מסורת, אני חייב, אם אני לא אעשה את זה, כל מה שאני שמעתי וכל מה ששמעו התורות החי והכל התנקז אצל שמואל, הוא נתן לי, ואם לא אני אז מה יהיה עם כל זה? אז תן לי איזה תרופה או משהו כזה שעמוד מן המיטה ואשלים להם מגילת בניין בית המקדש. יש לי טקסטים שאני יכול להעביר, אבל יש לי תורה שבעל פה, יש לי דרשות, יש לי מסורות, אני האחרון, אם לא יהיה מי יעשה את זה. ואתה השם חנני והקימני ואשלם להם, והקימני מן המיטה, שם ראינו הקימני שאמר בעמידה, ואשלים להם מגילת בית המקדש. מיד שמע הקדוש ברוך הוא תפילתו ועמד מן המיטה, שנאמר ויקום דוד המלך על רגליו. וכאן אדם עומד לו על רגליו, אלא שנתרפא ונשא בריא ועמד ברגליו, הוא מסר להם מגילת הבית, הכל בכתב את השם. אז היסוד הגדול הזה של לשמור את המסורת, לשמור את הרצף ושהוא לא יקטע, זה מה שהעמיד את דוד, והוא יכול למסור את כל המסורות שיש לו משמואל. טוב, אבל שמואל מת, הרי כתוב מפורש והספדו כל ישראל. אז כתוב במספר 12 אצל רב חיים ויטל, כיוון שהתחילו פה להשתמש בענייני קבלה, אז אני גם כן מצטרף לזה. המקום של שמואל הרמתי שם בגן עדן, ואמר לי, אומר רב חיים ויטל, אמתו כי זה מקומו, אבל כשנחרב בית המקדש קיבל עליו שמואל שלא לשב במקום זה עד שיבנה בית המקדש לעתיד לבוא, ומאז הלך לו לירושלים בבית המקדש שחרב, ושם עומד תמיד מתאבל עליו עד את קץ שיבנה, ולכן נשאר מקומו פנוי. בגלריה שיש למעלה כולם יושבים נהנים מזה בשכינה, יש מקום אחד ריק. היהודי הזה שמגיע לו לא יכול לשבת פה, גבלת, יש לו הבטחה, הוא אחראי לזה. אז בחיים חיותו הוא נסר לדוד וכו' וכו', אבל הרי נחרב הבית, אז שמואל עומד על יד המזוזה, שמואל שם שומר, והמסורת הזאת התגלגלה. וכך כתב במספר 13 החידה, יש לחידה כמה וכמה ספרים פירושים על הגדה של פסח, ואחד הפירושים לא נפוץ, פה אחד, ושם הוא כותב, והנה רבינו האריזה על כתב, ורב לזר בן עזריה היה בו ניצוץ נשמת שמואל הנביא עליו השלום, וזה שנאמר היה אני כבן שמשנה נונבט שנים שחי שמואל, מפורש כתוב 52, ותמסר דידי ועוד 18 שלו, ובסבר חזיונות הרב חיים ויטל כתב, נגידו לרב בחלום, מיום שנחרב בית המקדש שמואל עליו השלום, הנביא עליו השלום, קיבל אבלות ולא רצה להישב במקומו העליון בגן עדן, והלך למקום אחר פחות הרבה ממנו, משום אבלות על חורבן בית המקדש. הנה כי כן בכוח זה שרצה להסתער שמואל על חורבן בית המקדש, אמר רב לזר בן עזר יושב בקרבו אור בו, איך הוא עשה פה חוכמה חמודה כזאת של גלגול, נשמת שמואל הנביא מיום שרב בית המקדש, ושמואל הולך וצוער ומצטער על חורבן בית המקדש, ובוודאי שמחבר בצער זה לחבר על ישראל. ועד עכשיו דעני מליץ על ישראל ובטל וקטרגי. רב לזר בן עזריה אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מה יש? יש לי את הגיבוי של שמואל בדבר הזה, אבל אחרי מותי אין בי כוח כי צריך מליץ. אז זה אמר, בסדר, מספיק לנו את הדבר הזה. אז זה מסורת קבלית, התפארת שלמה, האדמור מרדומסק, כתב פעמיים במספר 14 פרשת קורח: הם העולים במעלה העיר, והם המצאו נערות יוצאות, שאול והנערו מחפשים אתונות, והבנות אומרות להם: תברכם העיר כן תמצאנה אותו, כי לא יאכל העם עד בו, כי הוא יברך הזבר ואחר יאכלו הקויים. נראה לי לרמז בפסוקים האלה כי לפי פשוטו אינו מובן, חזל אמרו כי היו מערכות בלשונם וקשה להבין דבריהם. אכן הנראה לי, כי אמרו חכמנו זל, כי שמואל הנביא עליו השלום, הוא התכוון למסורת של הארי הזה ורב חיים ויטל. אחרי פטירתו לא נסתלג מדורתו כבוד לגן עדן, רק תמיד עומד על מזוזות היכל השם למעלה להתפלל על ישראל. הוא יש לו מקום על יד המזוזה, מי שיכנס הראשון, יש בית, יש לבית הזה מזוזה, הוא עומד שם ושומר. וזה שנאמר וישב שם שמואל עד עולם כמשפעו, וזה השבח שנאמר במשה רבה ומכנהו שמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענה, שישבעו הכתוב למשה ואהרון שהם עומדים כל הימים לישראל כנודע. אמר כתוב כי גם שמואל הנביא כמוהם, וזה מה קוראים אל השם לשון תמיד, קוראים בהווה. וכן רמזו כבואכם העיר, כבואכם העיר ירושלים שלמעלה תמצנה אותו. תיכנסו שם, תראו את שמואל עומד שם, שעומד ומתפלל להם כל הימים. פעם נוספת כתב בליקוטים בהפטרה בשמואל: יש להבין על מי אמר משיחו. טוב, מספיק אותם יסודות עם צחצוח נוסף בדבר הזה. במספר 16, זה כבר יהודי בן ימינו, אחד מגדולי גדולי יקירי ירושלים, רמי שלב שוחר, הצאצאים שלו חיים איתנו, והוא כתב גם מערכה שלמה, והוא נשאר בצריך עיון לא כל כך ברור. קוראים לו לפעמים שמואל הרואה, קוראים לו שמואל הנביא, קוראים לו שמואל הרמתי. ושמואל הרמתי לא נזכר לא במקרא ולא במשנה, רק בגמרא. מה טיבו? אולי אני אומר על דרך ההשערה, כי הוא ישב ברמה. שמואל הרמתי הוא יושב ברמה, ושם מבקש למצוא יסוד למקדש. אז זה כתב רב צודק. וגם נצח ישראל, לא סליחה, לא רב צודק, זה איש ביצה, הבן של מי השילוח. וגם נצח ישראל במספר 17, נצח ישראל לא ישקר, אמר שמואל הנביא לדוד המלך עליו השלום, עליו הוא אמר את היסוד הזה, שהשם יתברך אמר לו: לא אחלל בריתי, מוצא שפתי לא אשנה. ומכל מקום דומה שקלה חס ושלום מלכותו, אז זה אמר כי לא אדם הוא להינחם גם נגד בית המקדש, שדומה שחס ושלום נתבטל לגמרי. על כן אמר: נצר ישראל לא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם, שרק מאוהל שכן באדם שהוא בחלק יוסף, אז זהו יתנחם. אבל מה שנוגע, אני מדלג מזה שהשם יתברר בחר לעצמו, שהשם יתברר בירושלים ובדוד אמר לעשור זנתו, כי לא אדם הוא להינחם. בסדר. ובעמוד 8, במספר 18, הגמרא בפסחים דנה איך אומרים הלל. הלל זה מי תקנו, והגמרא מחלק את כל אחד ואחד מגדולי הדורות, מה הוא תרם את חלקו להלל, ומהי התרומה של שמואל. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, אמר שמואל: אנא השם הושיענה, אמרו אחיו של דוד, אנא השם מצליחנה, אמר דוד, ברוך הבא בשם השם, אמר ישי, ברחנוכם מבית השם, אמר שמואל. יהודי נכנס, דבר ראשון נפגש בדלת, ברחנוכם מבית השם. הרי מי שיראה, יראה שם שיש שם איזה דו שיח, אלה באו אל המקדש, ואלה בפשטות של תהילים, ואלה שעמדו במקדש אמרו: ברחנוכם אנחנו מבית השם הכהנים, אנחנו מברכים אתכם. במקדש העמוק עומד שמואל על יד המזוזה, עומד שמואל על יד הדה, הוא הבטיח, הוא לא יזוז מפה. תעזוב אותו עם גנתן, תעזוב אותו עם כל השישי, עם כל הכבוד שיתנו שם, זה לא מעניין אותו. הוא עומד על יד מזוזת הפתח, על יד מזוזת הפתח עומד שמואל, אומר: כל המסורת הגדולה שהתגלגלה ביהדות בכל השנים כולם מתנקז לשמואל. ודוד זה החברות הצעיר שלו, אותו הוא מושך, הוא נצח ישראל לא ישקר, הוא זה שיבנה את הבית. ושמואל עומד ומצפה. יום שני חווה וייר, יום שלישי חווזיין ייר, בא יום רביעי. שמואל אומר, הדברים הגדולים לא במקרה, הוא אומר, אומר עכשיו, 4 בבוקר יש אשכול בגין, לא מעניין איך זה יתגלגל, מטוס זה מפציץ זה, כל הדברים הגדולים הללו מתעכזים, כי היהודי הזה, השמואל בקורא שמו, עומד על יד המזוזה ואומר ברכתוכם מבית השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.